מישהו הבין לי צריך לדבר על אגב העומר.
מאחר ואני דיברתי על אגב העומר במשך השנים שעברו, ובעלי הקלטות יש להם מפרס אוכל של הדברים, לכן אין צורך לחזור על כל דבר. אבל שאלתי את בעלי הקלטות האם פעם התייחסתי לחץ וקשת. אמרו לי לא. אז אני אסביר לכם למה יש חץ וקשת בל"ג בעומר. יש מנהג כזה לשחק בחץ וקשת. אפילו גדולי החסידים אצל האדמו"רים עושים מזה עניין וזה. כן, 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 חץ וקשת, לוקחים חץ וזה, ויורים. מה? עכשיו כבר לא. ואני חושב שזה בעקבות הקמת המדינה. כלומר, אצל החרדים יש איזושהי רתיעה מהזכרת הנשק, ולכן משום מה זה נעלם מהזירה. אבל זה מנהג ידוע, שמשחקים בחץ וקשת בל"ג בעומר. וההסבר לכך, נותנים שני הסברים ששניהם חלשים. ההסבר האחד אומרים בגלל שבימיו של רבי שמעון לא נראתה הקשת. הקשת זה אומר שמידת הדין מתוחה בעולם, שהיה ראוי שיהיה מבול ולא רע, בגלל הקשת. אז זה מזכיר לנו את עוונותינו. רבי שמעון היה אחד כזה גדול שהוא פתר את כל העולם מן הדין, ולכן בימיו לא נראתה הקשת. זה הסבר חלש. הסבר חלש שני שאומרים שבזמן הרומאים הייתה גזירה שלא ילמדו תורה. אז איך בכל זאת למדו תורה? היו תלמיד ורבו יוצאים אל היער עם חץ וקשת, והם מספרים שהם הולכים לצוד. כיסוי, סיפור כיסוי. מה, לאן אתם הולכים? אנחנו הולכים לצוד. אז זה בסדר, בשביל לצוד זה בסדר. כן, ואז הלכו שם אז דיברו דברי תורה. היה קצת מצחיק שהרומאים ירשו ליהודים לתת נשק.
כאילו שאני מלמד מתמטיקה,
שאני מלמד מתמטיקה. אז אתה מלמד מתמטיקה. כן, אז מתמטיקה זה לא נשק.
לא.
כן, אבל שם זה הפוך. כאילו שהרומאים הסכימו שהיהודים יישאו נשק, רק שלא ילמדו תורה. קצת, ההסבר הזה הפתיש הוא קדמון, אבל הוא לא נשמע טוב. נראה יותר שיש פה איזשהו שריד של משהו גדול. רק הידוע, תלמידי רבי עקיבא, לפי האמת ההיסטורית, נהרגו במרד בר כוכבא, נכון? והגמרא אומרת שהם פסקו למות בפרוס עצרת, כלומר בל"ג בעומר. אז מה שהם הפסיקו למות? שהיה ניצחון, נכון? איזה ניצחון? יש סיפור שמובא בדיוקסיוס. דיוקסיוס הוא ההיסטוריון הרומאי שעל ידו הגיעו אלינו ידיעות על מרד בר כוכבא. כלומר, כל מה שאנחנו יודעים על המרד כמעט כולו זה מהרומאים ולא ממקורות שלנו. מה אני אמרתי?
כמעט.
כן, אמרת, אחר כך אמרת לנו אין מקורות. אה, עושה את הכמעט ככה, שלא יש. כן, יש לנו קצת מקורות, אבל רוב המקורות הם באים מבחוץ. דיוקסיוס מספר שפעם אחת היה ליגיון שלם שנכנס כולו לשטח של בר כוכבא ולא חזר אפילו אחד. ליגיון שלם הושמד ביום אחד, וכאשר הידיעה על כך הגיעה לרומא, אז אדריאנוס קיסר הגיע לסנאט, והיה מקובל שכל פעם שהוא פותח נאום בפני הסנאט הוא אומר שלום לי ולליגיונותיי. והפעם הוא לא אמר את זה, כי זה שבר אותו. זאת אומרת שהיה איזה ניצחון גדול, ויש השערה של היסטוריונים שאותו ניצחון היה בל"ג בעומר. זה הגיוני. כן, אם אתה אומר שמתו במרד ופסקו מלמות בל"ג בעומר, סימן שזה היה זה. זאת אומרת,
כמה זה הליגיון?
ליגיון זה כמה עשרות אלפי אנשים, זה 20,000 איש אני חושב, משהו כזה, 15,000-20,000, זה משהו רציני. ואם זה נכון, אז מובן מדוע יש מוטיב צבאי שמתלווה לחג הזה במשך כל הדורות, ולא זכרו בדיוק למה. יש השערה אחרת אצל ההיסטוריונים, אבל זה סופר השערה, אבל כיוון שהיא קיימת למה לא להזכיר אותה, שבל"ג בעומר חידש בר כוכבא את העבודה בבית המקדש. הוא כבש את ירושלים, מלך בירושלים שנתיים וחצי, אז מה הוא עשה שם? חידש את העבודה. יש דעה כזאת.
אבל זה שייך
לחץ וקשת. חץ וקשת? לא, אז זה לא שייך לחץ וקשת. ההסבר הראשון שהיה.
לא, כיצד עבודה זה שהוא התחיל עבודה בבית המקדש, שהיה לא לא לחרב למשל, לא לחנית, אלא
לא שייך. לכן ההסבר הראשון מסביר את האחד והקשר. לא, זה ההסבר שלפני הראשון. נדבר על ההסבר הראשון שאני נתתי, שזה בגלל הניצחון שהיה אז.
גם כן במובן, גם לסוג נשק זה לא...
יכול שניצחו בכלל בקשר. אולי היתרון הצבאי של בר כוכבא זה בגלל דווקא שהשתמשו בחיצים. כן, יכול להיות נשק שמגיע למרחוק. כן, למשל, איך האנגלים ניצחו את הצרפתים בקרב אזנקור במלחמת 100 שנה? כי הצרפתים היו חרבות ולאנגלים היו קשתות, לכן ניצחו, נכון? באזנקור, זוכר?
לא,
לא הייתה, לא זה היה קרב אדיר שם, בעצם שם הצרפת נכבשה. כן, היה לי ידיד שלימד פה בטכניון, הרב דוד רוס, יש לי ידיד, הוא לימד פה בטכניון, אבל הוא בא מגלות אנגליה. פעם ראשונה שפגשתי אותו, אז הוא ביקש שנדבר על כל דבר חוץ מהז'נדר. כן, שלום, ועל זה לא נדבר. כן, אני רוצה להביא ראיות. האם הבאתי לכם ראיות לזה שתלמידי רבי עקיבא מתו במרד? מה? שתי ראיות יש בידי לכך שתלמידי רבי עקיבא מתו במרד. שתיהן במס...
לא ממחלה.
שתיהן, מה ראיות? לא, זה הסבר, אבל ההסבר הזה הוא לא מוכח. אני... כן, כתוב בגמרא במסכת יבמות שמתו באסכרה. אסכרה זה מין מחלה כזאת שחונקת את האדם. מחנה. כן. לא, זה החץ. כיוון שלא קיבלו זה יפה, אז מתו באסכרה. כן. מה? אני לא יודע. אבל בערבית, אסכרה זה הצבא. כן? זאת אומרת, מתו באסכרה, אתם מתו בצבא. זה השערה. זה לא מפורש. אבל אפשר להוכיח את זה קצת יותר. כתוב שם, האמת היא שיש הבדל בין הברייתא לבין המוראים. הברייתא אומרת שתלמידי רבי עקיבא מתו בין פסח לעצרת מיתה רעה. ואז רב נחמן אומר, מה זה מיתה רעה? זה אזכרה. זאת אומרת שהברייתא עצמה לא אמרה אזכרה, היא אמרה מיתה רעה. מה זה מיתה רעה? מה ההפך של רעה? או טובה, או, משל אם יש לי תאנים רעות, יש לי תאנים יפות, יש מיטה יפה לעומת מיטה רעה, נכון? איפה מצאנו המושג של מיטה יפה? מסרת סנהדרין, נכון? ואהבת לרעך כמוך ברוב לבבך, באיזה הקשר זה נאמר? לגבי, לא לגבי סקילה, דווקא לגבי הריגה. סקילה, שריפה, הרג בחנק. שם יש דיון, איך יכול להיות שמצד אחד צריך להרוג אותו בסייף ומצד שני התורה אמרה מיטה יפה? הרי זה מיטה מנובלת. כן, זה יש דיון שם בגמרא. רואים כן שההפך של המיטה היפה זה מיטה בחרת. לכן אם כתוב מיטה רעה, משמע שזה בחרת. אבל, אז מה זה רב נחמן אומר אזכרה? הוא אומר, בדרך כלל שאני מדבר על מיטה רעה, הכוונה לאזכרה. זאת אפשרות, כן? אבל יש, אבל זה לא הראיות שאני רוצה להגיד. כן, מה אתה אומר?
אבל מתו על
קידוש
השם,
זה רע למות על קידוש השם. כלומר, זה רע למות על קידוש השם, זה טוב, אבל למות זה רע.
למות זה רע, אבל זה מיטה יפה. אם למות זה רע,
לא, יפה הכוונה שאיננה מנבלת את האדם. כלומר, הכוונה צורת ההריגה היא מנבלת אותו. עכשיו, אבל האמת היא שיש שתי ראיות לכאורה ממסכת מועד קטן. במסכת מועד קטן מסופר מעשה שמתו בניו של רבי עקיבא. איך אתם, נכון? מעשה שמתו בניו של רבי עקיבא. עכשיו, רבי עקיבא, הבנים שלו היו מן הסתם גם תלמידיו. כלומר, יש לנו פה תיאור של מוות של שניים מה-24,000. צריך גם לפתור עכשיו את הבעיה, איך מתו 23,998, אבל בינתיים יש לנו פה שניים. כתוב שנכנסו כל ישראל להספיד אותם. כלומר, באו כמות אדירה של יהודים להספיד את הבנים של רבי עקיבא. וזה עשה על רבי עקיבא רושם אדיר. ושם מסופר בשעת פטירתם, כמו שהם הלכו הביתה, עמד רבי עקיבא על ספסל גדול ואמר, אחינו כל בית ישראל שמעו, אפילו שני בניו חתנים מנוחם הוא מפני כבוד שעשיתם. כלומר, הכבוד הגדול שעשיתם זה כל כך ניחם אותי, שאפילו אם היו שני הבנים חתנים זה מנחם. מה הצורך שלו להזכיר שני בניו חתנים? של המלחמה, למלחמת מצווה, אפילו חתן יוצא מחדרו. זאת אומרת, מכאן הוא רמז שמתו במלחמת מצווה. ועוד מצאנו בסוף מסכת מועד קטן סיפור על מעשה שמתו בניו של רבי ישמעאל. הבנים של רבי ישמעאל מן הסתם גם הם מתלמידי רבי עקיבא, ואז כתוב שמה שנכנסו זקנים לנחם אותו, ושמע רבי טרפון ורבי יוסף ועוד כמה חכמים, וגם רבי עקיבא, וכל אחד אמר פסוק אחר. מעניין איזה פסוק אמר רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר, פתח רבי עקיבא ואמר, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד עד הדרימון בתברימון בבקעת מגידון. מה? ביום ההוא, זה פסוק בזכריה שמדבר על הריגת משיח בן יוסף. יגדל המספד בירושלים, כלומר כי יספידו את משיח בן יוסף, כמספד הדד רימון בן תברימון בבקעת מגידון. הדד רימון בן תברימון זה האיש שהרג את אחאב מלך ישראל. היה חייל בצבא הארמי, הוא ירה את החץ לכיוון מלך ישראל, ואז אחאב שהיה מלך ישראל מת, והוא מת בגבורה. זאת אומרת, למרות שהוא ידע שהוא הולך למות לאיבוד דם, הוא נשאר עומד במרכבה כדי שהעם לא ייסוד. ומה זה בבקעת מגידון? זה רומז למספד של יושיהו מלך יהודה שנהרג במגידו על ידי פרעה נכו. אז המספד של משיח בן יוסף יהיה כמו המספד של שניהם. עכשיו שמה אומר רבי עקיבא, ומה אחאב מלך ישראל שלא עשה אלא מצווה אחת? כך מספידים אותו בניו של רבי ישמעאל, לא כל שכן. זאת אומרת, הוא משווה את מותם של בני רבי ישמעאל למותו של אחאב במלחמה. משמע שזה היה מאותו עניין. ולא עוד, אלא שהוא הביא פסוק המתייחס להריגת משיח בן יוסף, וזה מובן בהחלט על רקע זה שרבי עקיבא סבר שבר כוכבא הוא המשיח, ואז מיתתו הייתה מבחינתו של רבי עקיבא מעין הריגת משיח בן יוסף. אז זה מה שגם מוכיח שתלמידי רבי עקיבא, יש לנו כבר עוד שניים, כן? רבניו של רבי ישמעאל, שמתו גם כן במלחמה. נשאר לנו להסביר איך מתו 23,996, נכון? זה צריך עוד נמצא. כן. על כל פנים, זה ראיה שהם
היו...
מה?
זוגות.
לא יודע. חברות.
נלחמים
בזוגות. למה נלחמים בזוגות?
נעשה כלים ו...
נלחמים בזוגות. זה יכול להיות. שמעתי גם שרזין הסביר, לא נהגו כבוד זה בזה, שלא קיימו פקודות. כן, במלחמה לא לקיים פקודות. זה קטלני. אני רוצה להגיד עוד משהו, קשור ללג בעומר. אומרים על רבי שמעון בר יוחאי, שעליו נאמר הפסוק, עלית על המרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם, נכון? זה פסוק שאומרים אותו במזמור של שבועות, אצל אחינו הספרנים, נכון? עלית על המרום, שבית השבי. שבי ראשי תיבות, שמעון בן יוחאי. אבל על מי זה נאמר, עלית על המרום? על משה רבנו. מה הקשר בין העלייה של משה רבנו למרום לבין רבי שמעון בר יוחאי? ההסבר הוא פשוט. במעמד הר סיני קרו שני דברים. האחד ממעלה למטה והשני ממטה למעלה. שהרי כתוב, וירד השם על הר סיני. מצד שני כתוב, ויעל משה אל הר האלוהים. צריך להחליט, או שעולים או שהשם יורד.
נפגשים
בהם.
או
שעולים. זה שעולה או זה שיורד, נכון? זה שאלה יפה. נכון. עכשיו כן, נכון. זה בוקר טוב, גברת איליבנסקי. קוראים לה מועד, אבל השאלה בעצם הרב קוק מסביר במדבר שור שבמעמד הר סיני היה צורך לתת שני תכנים, תוכן אחד שהוא מתאים לכל עם ישראל, מה שנקרא תורת הנגלה. תורת הנגלה, עם ישראל התאים לזה, לכן וירד השם על הר סיני, ירד עד מדרגת העם כדי לתת להם תורה שבעל תורת הנגלה. אבל יש חלקים של התורה שעם ישראל לא היה ראוי להם, שרק עתידים להתגלות, וזה תורת הסוד. מה? עכשיו, היה אפשר לומר, בסדר, כשעם ישראל יראוי, אז הקדוש ברוך הוא יגלה גם את זה, יעשה איזה מעמד הר סיני נוסף כדי לגלות את תורת הסוד. אבל אז הייתה סכנה שבינתיים, כשיגיע הזמן של גילוי סדרי תורה, יגידו אומות העולם, זה גם שלנו, זה לא רק של עם ישראל. עם ישראל בהר סיני קיבל את תורת הנגלה, תורת הסוד זה שייך לכולם, זה לא היה בחבילה שהם קיבלו בהר סיני. לכן עשה הקדוש ברוך הוא כך שמשה יעלה, כי משה כן ראוי לסדרי תורה, ואז הוא עולה להר סיני כדי לקחת את התורה הנסתרת, והוא אומר הקדוש ברוך הוא בבוא הזמן, זה נתתי את זה כבר לאחד היהודים, יש יהודי אחד שהיה ראוי וזה אצלו. אז משה לקח את זה בתור פיקדון, לכן הוא לקח את זה בשבי, עלית על המרום שבי, הוא שווה את סתרי התורה כדי שישארו בתוך עם ישראל, ולכן שבי זה ראשי תיבות שמעון בן יוחד, באותה תורה בשביל שבי, בשביל שמעון בר יוחאי, שזה יישאר בכלל ישראל ולא יתפזר אצל אומות העולם. זה הסיבה של עלית למרום שבית שבי. כן, מה ככה? זה היה כזה טראומטי שהעדיפו לא לדבר על זה. כן, המלחמת בקורבה הייתה כזאת טראומטית שבאיזשהו מקום היא נדחקה, זה כמו השואה, אנשים לא רוצים לדבר על השואה. כן, אבל לא רוצים. למשל, היה בצרפת בתום המלחמה, היה יהודי אחד בשם הרב נרסון, עוד כשעוד לא נכבשה גרמניה וכבר נכבשה צרפת על ידי בעלות הברית בשנת 44, הוא החליט להקים מרכז לתיעוד השואה, עוד כשעדיין האמריקאים נלחמים, הוא כבר התחיל להקים את זה, וכל ראשי הקהילה ניסו לשכנע אותו לוותר על הרעיון.
למה?
אמרו לו, אם אתה עושה את זה, אתה מנציח איזשהו קטם מצער בתרבות המערבית. אנחנו באמת, כן, תראה, זה פשלה, זה סתם, זה ישפריץ ככה ממעמקי התת מודע הברברי של אירופה, משהו ישפריץ, תמחוק את זה, לא צריך להנציח דברים כאלה. כן? באיזשהו מקום, הרי הכחשת השואה לא מתחילה ממכחישי השואה האנטישמיים, זה מתחיל מהיהודים. מי שעבר את החוויה הזאת לא רוצה לדבר, נעשו מאמצים אילאיים כדי לגרום להם לדבר, יש אנשים שרק עכשיו מתחילים לדבר. כן? כי כשדבר הוא כואב מדי לא רוצים לדבר עליו. יש בירושלמי מסופר שכשרבי יוחנן, כשרבי יהודה הנשיא, סליחה, רבי יהודה הנשיא היה דורש את הפסוק בילה השם ולא חמל את כל נאות יעקב, אז הוא מספר את הזוועות של מלחמת בר כוכבא, והוא היה מדבר, הוא היה מסביר 40 פירושים על הפסוק הזה, ורבי יוחנן היה מפרש 60 פירושים. שואלת הגמרא, רבי יוחנן יותר מרבי? אומרת הגמרא, כן, בגלל שכשרבי היה דורש עדיין היו זקנים שראו את הדברים, וכשהם שומעים את זה הם היו בוכים, אז הוא לא יכול היה להמשיך. אז גם כן רואים שבאותם הימים לקחו את זה מאוד קשה. כן, הרי לפי ההיסטוריונים נהרגו כנראה בזמן מרד בר כוכבא 1,000,000 יהודים, זה דבר קשה מאוד. כן, לא רצו לדבר על זה, כולם ידעו על מה מדובר. עכשיו, מכיוון שלא רצו לדבר, אז אנחנו כבר צריכים לחפש עדויות מתחת לבלטות.
אז יותר מהשואה,
איך שהם חיו, אני לא יודע אם זה יותר מהשואה, פחות מהשואה, אבל זה היה משהו טראומטי.
אז כמה יהודים היו אז?
היו בארץ ישראל, היו 6,000,000 יהודים. כן. בזמן בית שני היו 6,000,000 יהודים, כן. במרד הגדול גם כן מתו משהו כמו 800,000 יהודים. כן. מה אתה אומר? רבי עקיבא לא טעה. רבי עקיבא הבין שהתעוררות משיחית גדולה, התעוררות למלכות זה משיחיות. לכן אמר בן מלכה משיחה. הוא לא טעה. הוא אמר זה הסגנון הזה, זה טעה.
דימה.
מה? דימה. הביטוי דימה הוא להבדיל נאמר גם על ישו. הרמב״ם כותב גם על ישו דימה.
כן.
גם על רבי עקיבא. הוא לא מתה. אז עכשיו השאלה היא האם הרמב״ם צודק או לא. אז אני אומר שהרמב״ם צודק. כן? הרמב״ם צודק שהוא אומר שרבי עקיבא הוא הבין שאם יש אדם שעושה את העבודה של בר כוכבא אז צריך להתייחס אליו כמו למשיח. הוא ענה לקריטריון של חזקת משיח. הגענה שהמשיחיות זה בא להשלים את העולם והמלחמות משנות את העולם. המלחמות משנות את העולם. אז כשיש מלחמה גדולה בעולם, סדרי בראשית, כלומר דברים שהיו סגורים עד עכשיו נפתחים מחדש, ואז יש תקווה לעולם יותר טוב. לא אמרתי רק, אמרתי גם. זאת אומרת, היה אפשר גם לשנות את העולם בלי מלחמות, לא חייבים מלחמות. אבל אם כבר בני אדם עושים מלחמות, אז הקדוש ברוך הוא הולך טרמפ, משתמש בזה. לא הכרחי.
זה אומר שזה
העתה
של התהליך?
העתה של התהליך אם צריך, אבל לא צריך, לא חייבים.
מה ההבדל במצב שהעולם מדובר בלי מלחמות,
בלי מלחמות? אם אין מלחמות, אז ההתפתחות של העולם תלויה ברצון הטוב של האנשים. אם יהיה רצון טוב, זה ישתנה לטובה. לא יהיה רצון טוב, לא ישתנה. המלחמה משנה בעל כורחם של האנשים. כן, בהחלט. זאת אומרת, כל פעם שהייתה מלחמה גדולה, גם אחרי נפוליאון, גם אחרי מלחמת העולם הראשונה, גם אחרי מלחמת העולם השנייה, החליטו בני אדם להקים ארגונים שיקיימו את השלום העולמי, ולעשות יותר צדק בעולם, לבנות מחדש את גבולות המדינות וכו'. כן, איך אומרים זה, החבר הלאומי, ואחרי זה האום, והעולם החדש של ג'ורג' בוש א' ושל ג'ורג' בוש ב', מפת את החזון הנשיא, רוצים לקדם משהו. כן, יש משל בתפילת ראש השנה אומרים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. אומר הנזיר זצ"ל, יש כבר אגודה אחת, זה האום. וזה כדי לעשות רצונך, כי הרי רצונך שיהיה שלום. אבל זה לא בלבב שלם, כי כל אחד עושים שביל האינטרס שלו. אז מה הפתרון? ותמלוך אתה השם למדיך בארציות. מתוך זה יהיה פתרון. אבל יש פה תנועה כלפי הרעיון. כן. יש בגילוי סתרי תורה יש גאולה. כתוב בספר הזוהר, בעדן ספרה דהיו ספר הזוהר יפקון ישראל מגלותה ברחמה. דיברנו על זה? לא? הרלבי. מה? כתוב בספר הזוהר, בהדן ספרה דהיו ספר הזוהר, כלומר בספר הזה שהוא ספר הזוהר, יפקון ישראל מגלותה ברחמה, יצאו ישראל מן הגלות ברחמה. מכאן שלימוד ספר הזוהר הוא זה שמוציא את ישראל מן הגלות. הכיצד? כי הזוהר מגלה את מה שנסתר. מה גלוי בעולם? העולם. מי נסתר בעולם? הקדוש ברוך הוא. הזוהר מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולמו. הוא מגלה לך את העולם האלו. וזה מביא גאולה לעולם. למה? כי העולם נמצא בגלות. הוא בגלות מהבורא, על ידי שאנחנו פותחים את שערי הזוהר, העולם יוצא מגלותו. מחשקתו הוא נכנס לזוהרו. וזה מפורש במשנה במסכת אבות. אבטליון אומר, חכמים, שימו את הזוהר בדבריכם כדי שתצאו מן הגלות. מה? כן, כתוב במילים אחרות. במילים, כתוב שם, איזהרו בדבריכם, כלומר, שימו את הזוהר בדבריכם, איזהרו, שמא תחובו חובת גלות. עכשיו, יש כאלה שפרשו שאיזהרו זה מלשון זהירות, אבל זה נראה לי דרוש. כן? אתה אומר? מה? שזה משם זהירות.
דווקא, כשראו מה עושים
לכן הוא אומר, שימו את לכן, 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 רבי, לכן אבטליון לא אמר למדו את הזוהר, אלא היזהרו בדבריכם. כלומר, שימו את הזוהר בתוך דבריכם, באופן כזה שאתם תדברו דברי נדלה, אבל הזוהר יזהיר דרך דבריכם. כמובן? זאת אומרת, איך מלמדים את הזוהר לדור? באופן שהדור יכול להבין. איך קוראים לזה? תורת הרב קוק. כן, ספרי הרב קוק, עניינם לשים את הזוהר בדברנו. בסדר? ודאי שזה מביא גאולה. ודאי שזה עובד בשביל כולם. המון. המון יבינו. פעם, בזמנו של הרב קוק, אומרים שהבינו אותו 2.5 אנשים. בימינו יש אלפים שמבינים אותו. קרה משהו, אנחנו בדור יותר גדול. הרב צבי יהודה, כשהיה רואה בחורים לומדים אורות, היה בוכה. והיה אומר, מי היה מאמין שאנשים צעירים לימים יבינו את הדברים האלה? הסימן שהתקדמנו הרבה. באורות הקודש, הוא היה גם נותן שיעורים באורות הקודש. אבל אורות, נדבר על אורות. תלוי, לא שיעור ג', שיעור ו'. עכשיו, מה? נכון. לא שלומדים זוהר, שמגלים את הזוהר, זה לא אותו דבר. אם את הזוהר הכוונה שאצל הרבנים שמלמדים, יהיה הזוהר בדבריהם. נכון. לא מדברים עליו אישית. אנחנו מדברים מה מקדם את התהליך לקראת גאולה. כל הציונות, ממה התחילה? התחילה מכמה גדולי ישראל ששלחו את התלמידים שלהם לבנות את הארץ. ולמה הם עשו את זה? בגלל שהם הבחינו על פי ספר הזוהר שהגיע הזמן. כלומר, הזוהר אמר את האמת. אם מלא ספר הזוהר, הגאון מווילנה לא היה שולח את תלמידיו לבנות את היישוב האשכנזי בירושלים, וכן תלמידי הבעל שם טוב לא היה עולים, וכן החידה לא היה עולה. כלומר, הזוהר הוא זה ששמר במשך הדורות את הגחלת של הלאומיות. למשל, מי מהפוסקים הוא זה שלימדנו שיש מצווה להקים מדינה? איפה זה כתוב הפוסקים? הרמב״ם. ולא הרמב״ם. הרמב״ם, שהוא לא מחכמי הנסתר, לא פסק שיש מצווה להקים מדינה. מכל מיני סיבות. הרמב״ם כתב במפורש. הרמב״ם גדול חכמי הנסתר בדורו. זאת אומרת, ומי פסק כמו הרמב״ן? הגר"א. הגאון מווילנה. זאת אומרת, תמיד יש איזה מין רציפות כזאת, שדרך חכמי הנסתר נשמרת הגחלת הלאומית. גם רבי שמעון בר יוחאי. הוא לא משלים כמו רבי יהודה עם השלטון הרומי ומשבח אותו. הוא עד רבה, הוא מבקר את השלטון הרומי ומצית למרד. זאת אומרת שיש פה איזה מין שמירה על הגחלת. ולכן, אלמלא הלימוד הזה, הייתה נשכחת ארץ ישראל מליבותינו, ובוודאי התקווה להשבת הלאומיות הייתה נשכחת, ולא הייתה קמה המדינה. לכן הוא צודק הזוהר. בעדן ספרה דיו ספר הזוהר, יתכונסן מגלותה. איפה מצאנו שגילוי סוד מביא גאולה לעולם? כדוב, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. לכאורה צריך להגיד, מה? כן, שאלה, מה? ואת אומר אסתר, היא גילתה את הנסתר למלך בשם מרדכי, כי הרי אסתר אומרת למלך בשם מרדכי, רוצים להרוג אותך. שואל המלך, רגע, מי זה מרדכי? מרדכי יהודי? אז את קרובה שלו, אם כן את יהודייה. אז בזה היא גילתה את מה שהיה אסור לדעת. זאת אומרת, בזה שהיא גילתה את הסוד, בזה הביאה גאולה לעולם. ראים לדייק יותר. אלף הרי צריך לומר, האומר דבר בשם מדברו. נכון, מה זה דבר? מה? אמירה. או האומר אמירה בשם אומרה. אבל מה זה אומר דבר בשם אומרו? אלא שהקדוש ברוך הוא מאז שברא את העולם מסתתר מאחורי 10 מאמרות. המאמרות מסתירים אותו. מתי הוא מתגלה? כשהמאמרות האלה הופכים ל10 הדיברות. זאת אומרת, מי שהופך את המאמרות לדיברות, אומר דבר בשם אומרו, מי שהופך את המאמרות לדיברות, מביא גאולה לעולם. העולם יוצא מהיעלמו ונגאל. מובן? מה?
כן, אולי בגלל שהתורה היא מאוד לוגית. והשני זה יותר רחמים.
כן.
אנשים שכל מיני חושבים על מה בצורה ולדעת, כן. לא יכולים
לעלות נכון, רעיונות חדשים, אז מלא, עולם הגדולה, לא שייך לי, נכון. עד כאן מה שרציתי לומר לכם על ל"ג בעומר. עוד הערה קטנה. ל"ג בעומר בספירות זה הוד שבהוד. למה? יש בספירות, אצל חכמי הקבלה, ספירות שהן שייכות לקו החסד, וספירות שייכות לקו הדין. קו הדין, יש לו שלוש ספירות, הנקראות בינה, גבורה והוד. היותר מרוחקת מן המעציל, זאת ספירת ההוד. אם כן, ההוד הוא הדין המקסימלי. הוד שבהוד זה סופר דין מקסימלי. זה מידת הדין שבמידת הדין. ודווקא משם נעשה שפע רחמים גדול על ידי ספר הזוהר. זאת אומרת, זה עניינו של רבי שמעון בר יוחאי, שתורתו הופכת את המר למתוק ואת החושך לאור. שהרי כתוב במעשה בראשית, ויאמר אלוהים יהי אור, זה מידת החסד, ויהי אור, זה מידת הגבורה, וירא אלוהים את האור כי טוב, זה מידת התפארת, ויבדל אלוהים בין האור, זה החסד, זה הנצח, ובין החושך, זה ההוד. ויהי ערב, ויהי בוקר, זה מידת היסוד, ויום אחד, מידת המלכות. שמעו שכל הספירות כתובות שם, אבל מעניין, בין האור ובין החושך זה בין הנצח ובין ההוד. ודווקא הסגולה המיוחדת של תורתו של משיח זה היכולת להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק. רוצה להגיד משהו?
למה הוד הר זה אהרון?
כן, כן. כי אהרון עניינו לרדת למדרגת החוטא כדי להחזיר אותו בתשובה. כלומר, לחטוא אימו. זה מה שקרה בעגל. שהוא עושה את העגל עימם כדי להרים אותם.
אבל הוא חסד
מבחוץ ודין מבפנים. כי לעשות חסד כזה עם ישראל זה מביא דין על עם ישראל. מה שאין כן משה זה בדיוק ההפך, שהוא דין באופן גלוי ורחמים נסתרים. אז זה הסיבה שזה בל"ג בעומר. אם כבר אנחנו בענייני ספירות, אני רק רוצה להגיד לכם, מישהו שלח לי, אולי סיפרתי, לא כל כך מפורסם הספר הזה, אני בעצמי לא הכרתי אותו עד לפני שבועיים.
הארי
כתב ספר קטן על מגילת רות בשם צדיק יסוד עולם. נכון, הוא כתב רק שלושה, זה אחד מהשלושה. כתב ספר צדיק יסוד עולם, ובספר הזה שמע על מגילת רות, הוא מביא את הפסוק, והיה אם יגאלך טוב יגאל, ואם לא יגאל וגאלתיך אנוכי חי השם. זאת אומרת, רות, בועז נשבע לרות שאם הגואל השני לא יגאל אותה, הוא גאלתיך אני, חי השם, הוא נשבע שהוא יגאל אותה לבריאות. והארי אומר שם, רמז לה את זמן הגאולה. שבמילים האלה הוא רמז לה את זמן הגאולה, והארי מוסיף איך הוא רמז. חי השם, חי זה מידת היסוד, השם זה מידת התפארת, וזהו. אני שואל אתכם שאלה, מה זה יסוד שבתפארת? יום העצמאות. והארי אומר, רמז לזמן הגאולה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לספר